אנחנו בחדר ה-124 להיכל היום-יום, יום רביעי, כ"ד אדר שני, התשג. נתחיל בשיעורים, חומש, אנחנו נמצאים פה בפרשת שמיני. יום רביעי, שמיני רביעי עם פירוש רש"י. תהילים, כ"ד בחודש, אומרים מפרק קי"ג עד וכולל פרק קי"ח. ובתניה אנחנו נמצאים פה באמצע פרק ל"ח. השיעור היומי זה מהמילים כי בגוף עד מסתיים בעמוד 100 במילים בו יתברך. הפתגם היומי הוא פתגם קצר מאוד, כמו שאתם רואים, שורה וחצי. נקרא את הפתגם ונסביר על מה מדובר כאן. הפתגם אומר ככה, באמירת אנא בכוח, אנחנו יודעים שיש לנו במהלך היום והשבוע, יש כמה פעמים שאומרים אנא בכוח, יש בבוקר בשחרית יש אנא בכוח, יש לנו אחר כך בקריאת שמע של המיטה אנא בכוח, יש לנו בערב שבת אנא בכוח, בספירת העומר אנא בכוח, יש כמה הזדמנויות שאומרים את התפילה הזו אנא בכוח, וכידוע זה מיוחס לתנא לרבי נחוניה בן הקנה התפילה הזו, ואנחנו רואים בסידורים המודפסים, אז יש לנו בכל אחד מהשורות של אנא בכוח, יש לנו 7 שורות, בכל אחד מהשורות יש לנו בצד ראשי תיבות של כל המילים של אנא בכוח, מחולק ל2, זה בעמודה הימנית יש לנו את המילים שאנחנו אומרים, בעמודה השמאלית יש לנו את ראשי תיבות, את השמות, שמות קבליים כאלה. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות עם המראה הזה מול העיניים? האם אומרים את זה, אומרים את זה מפה, מה המשמעות כאן? אז הלשון בפתגם אומר ככה, באמירה תנא בכוח, צריך לראות או לצייר במחשבה השמות. דיינו, כשאתה אומר תנא בכוח, תסתכל בעיניים על השמות, השמות המלאכים, שמות המילים הקבליות, האותיות שנמצאות כאן בצד השמאלי, מה זה בעצם האותיות הללו? שם הראשי תיבות, שזה בעצם הראשי תיבות של אנא בכוח. אבל לא לאומרם. לא אומרים את המילים האלה, את הראשי תיבות, רק מסתכלים עליהם. זה בעצם כל הפתגם היומי. אבל טיפה נסביר כאן מה קורה. קודם כל נצטט דבר מעניין שכתוב בשאלות ותשובות של אחידו. ספר יוסף אומץ, אחידו, שאלות ותשובות, באחד התשובות בסימן ממדלת, אז שואל אותו מישהו בנושא של כוונות שיש בכל מיני מצוות, למשל לפעמים בתקיעת שופר כתוב כוונות, או אנא בכוח, או לא מציין אנא בכוח, אבל כל מיני כוונות שמופיע בסידור, האם צריך להגיד את זה, לא להגיד את זה, איך להתייחס לזה, יש לו תשובה לא מאוד ארוכה, שם הוא כותב שהכוונות הן לא תלויות בביטוי השפתיים, הן תלויות רק במחשבה, רק בכוונה. מסביר גם, מה שמעניין הוא אומר, למשל, ניקח דוגמה את כוונות של תקיעת שופר. הרי הכוונה זה לא עולם בפני עצמו, זה חלק ממצוות תקיעת שופר. אז מתי אתה צריך לכוון את הכוונה? כשאתה תוקע בשופר, אתה צריך לכוון את הכוונה הזו. אבל אין עניין, תגיד את הכוונה בנפרד ואת התקיעת שופר בנפרד, כי זה כמו הנשמה והגוף, דהיינו הולך ביחד. לכן כל הכוונות שיש, או כל הרמזים הללו שיש, שתוך כדי אמירת, אתה אומר אנא בכוח, תוך כדי אמירת אנא בכוח, יש לך את המשמעות של הכוונה הזו, אבל אתה צריך להגיד את זה, אתה צריך פשוט לחשוב על זה, או לראות את זה בעיניים. ויש פתגם משלים שנגיע בעזרת השם בבית תשרי, אז גם שם מדובר על הנושא הזה של אנא בכוח, והכוונות והאותיות הללו. עכשיו נתייחס באמת לעצם העניין, מה קורה כאן, מה באמת הרעיון פה, של אנא בכוח, מה הרמז הנפלא שיש באנא בכוח? אז ידוע, אדמו"ר הזקן מסביר במאמר שבאנא בכוח יש לנו, אם נספור את המילים, יש לנו 42 מילים. 42 מילים בקבלה זה נקרא שם מ"ב. ומה בעצם הרעיון של המספר הזה? אז כפי שאנחנו גם רואים בחלוקה של השורות, איך שזה מודפס בסידור, יש לנו 7 שורות, אבל בכל שורה 6 מילים, שביחד זה 42. מה הרעיון שאנחנו מיד מבינים? 7 שורות זה כנגד 7 עמידות, אבל בכל אחד מ7 עמידות יש לנו רק 6 מילים. דיינו שבכל אחד מ7 עמידות יש לנו רק 6 מידות הכלולים בכל אחד מ7. אנחנו יודעים למשל, שמגיע בספירת העומר, יש לנו ממתת ימים. יש לנו שבע ספירות, וכל אחד מהם כלול משבע, וביחד 49. אז מה הרעיון, מה החשבון, למה פה זה ממבט, ושמה זה ממתת? למה זה רק ממבט באמת? למה אין לנו כל ספירה כפי שכלולה מכל השבע, למה רק משש? הוא לא רק מסביר, נקודה מעניינת, הוא אומר ככה. בכל ספירה, שיש בה, כלול בה כל הספירות הנוספות, כל ספירה נוספת, מה עניינה? היא חלק מהמהות והתוכן של הספירה. למשל, ספירת החסד, לדוגמה, אז ספירת החסד יש לנו חסד שבחסד, יש לנו גבורה שבחסד. הוא מעריך שבכל ספירה יש לך את מה החסד אומרת, איך חסד מתבטא בחסד שבחסד, ואיך חסד מתבטא בגבורה שבחסד, וכל פרט מבטא את הרעיון של הספירה. מה התוכן של מלכות? יש מלכות כפי שהוא כספירה כללית, ויש מלכות כלול בכל ספירה וספירה. מה הרעיון של ספירת המלכות? מלכות כידוע, הוא בכל עולם או בכל מקום, הוא הממוצע והגשר להמשכה כלפי מטה. ספירת המלכות ממשיך את עולם האצילות, לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. בעולם הבריאה, ספירת המלכות זה להמשיך ליצירה. כל מקום, ספירת המלכות עניינו לא להיות מקור ותוכן בפני עצמו. כל עניינו להעביר את מה שהוא מקבל מהספירות העליונות יותר, ומעביר אותם למטה. במילים אחרות, במילה אחת, ספירת המלכות עניינה המשכה למטה. מה אדמור זקן, אנא בכוח, זה תפילה שכל עניינה זה לא המשכה, כל עניינה זה העלאה. לכן, זה הוא לא אומר שם במאמר, במקומות אחרים כתוב, לכן, מתי אומרים אנא בכוח? דרך כלל באותם צמתים בתפילה, בשבוע, בחיים, שעניינו זה העלאה לבחינה עליונה יותר. כמו, אתה מתחיל את היום, מתחיל שחרית, אתה רוצה עכשיו להתעלות, אתה אומר אנא בכוח. קריאת שמע על המיטה, הנשמה עולה למעלה, אתה הולך להיפרד מה סדר היום, אתה אומר אנא בכוח. אנא בכוח זה תפילה שעניינה העלאה וזה שם מבית. כיוון שעניינה העלאה, אין מקום לספירת המלכות שם, כי כל עניינו של ספירת המלכות זה הפוך, זה המשכה כלפי מטה. ופה כל העניין של אנא בכוח זה העלאה. אז לכן אתה אומר את כל המידות, אבל כל המידות באיזה עניין המידות נמצאים, לא בתנועה של ירידה, אלא כל מידה נמצאת בתנועה של העלאה. לכן הוא מסביר, זה העניין של שם מבית דווקא, 42 מילים, ולא ממתת, כי אין כאן עניין לתקן כל מידה, יש כאן עניין תנועה של העלאה, זה תמצית הדברים שאדמור זקן אומר, זה כתוב בעוד מקומות, כאן הוא לא מעריך בפתגם, אבל לפחות מדברים על הפתגם, שנבין את המשמעות של העניין הנפלא הזה של אנא בכוח.